דיברתי בפתיח בקצרצרה על שאלת הדמוגרפיה. הדמוגרפיה, מי שעוקב אחרי ההפגנות ברחובות, שומע את הקריאות של המפגינים מהשמאל בקצב אחיד. אנחנו רגילים מההפגנות אצלנו שומעים גבעלד ושבס, אצלם להבדיל יש צעקה אחרת. דמוקרטיה. הם רוצים דמוקרטיה. אבל כנראה שהם מתכוונים למשהו אחר, לדמוגרפיה, כי הדמוגרפיה כאן השתנתה לגמרי. במשך 4 מערכות בחירות, שני הגושים הגדולים במדינת ישראל, ימין ושמאל, ניסו להכריע, לנצח אחד את השני, צד אחד את הצד השני. זה לא הצליח עד שבבחירות החמישיות, לפני 4 חודשים, הימין הצליח, קיבל 64 מנדטים, הדמוגרפיה הכריעה את תוצאות הבחירות, ומן הסתם זה גם יכריע את מערכות הבחירות הבאות, כי אתם כולנו יודעים, מספר הילדים בלי עין הרע בגוש הימני, חרדי, דתי, מסורתי, גדול יותר מזה שבשמאל, וזה תהליך שקורה בהרבה מדינות. הגיע גם לכאן, וקרה כאן, וקורה כאן, וימשיך. השאלה איך מתקדמים מכאן. בסוף בסוף אנחנו רואים את השמאל עולה על בריקדות כי לקחו לו את המדינה. אז איך מגשרים על כל הפערים האלה? הדוקטור יואב אלר, שלום לך, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
אתה יושב ראש ארגון ששמו הרבעון הרביעי.
נכון.
מה זה? מה זה הרבעון הרביעי?
הרבעון הרביעי זה ארגון שקם לפני כמעט שנה, עוד בתקופת ממשלת בנט, שאף אחד לא תיאר לעצמו שהולכים כל כך מהר לבחירות ותקום ממשלה חדשה. וזו תנועה אזרחית שבעצם אומרת ישראל הולכת לחגוג בקרוב את יום העצמאות ה-75, עוד כמה חודשים אנחנו נכנסים לרבעון הרביעי הראשון ל-100 שנה הראשונות של מדינת ישראל. ואנחנו צפינו שקורים תהליכים מאוד משמעותיים בחברה הישראלית, שיכולים להביא אותנו או למשבר או להתחדשות. ואמרנו, צריך רגע להבין שאנחנו נמצאים בצומת, וצריך לארגן את העם, להתחיל להתכונן, להעביר את המערכת הדמוקרטית-פוליטית שלנו מפוליטיקה שבשנים האחרונות הלכה לפוליטיקה של הכנעה, פוליטיקה של משחק סכום אפס, לפוליטיקה בונת אמון, או כמו שאנחנו קוראים לזה, לפוליטיקה של הכנסת אורחים.
זה אפשרי? ברעש הפוליטי שיש לנו בתקופה האחרונה, וזה דבר שהולך ומתעצם, יש בין מי למי להפגיש ולדבר?
תראה, אז קודם כל אני יכול להגיד לך דבר ריפוחו. מאז שפרץ המשבר ככה בחודשיים האחרונים, אנחנו עברנו מ-15 מצטרפים בשבוע ל-300 מצטרפים בשבוע. יש לנו כבר אלפי אנשים בתנועה, הם מאוד מאוד מגוונים, הם מגיעים גם מהציבור הימני, גם השמאלי, גם המרכז, גם הפריפריה, גם חרדים, גם דתיים לאומיים, גם חילוניים. אז קודם כל העם יש צמא, אנחנו ממש רואים את זה, כולל אנשים שמשתתפים בהפגנות או אנשים שתומכים בכל ליבם ברפורמה, מגיעים לסמינרים שלנו, לפעילויות שלנו וכן הלאה. עכשיו, המשבר הזה קרה יותר מהר ממה שחשבנו, ולכן היכולת להשפיע על המערכת
הפוליטית... המשבר שבו אנחנו מצויים, כן רפורמה, לא רפורמה.
כן, בדיוק, הוא הגיע... שמע, אנחנו ממש צפינו אותו, הנה אני אומר, אנשים אומרים לנו, למה קמתם עכשיו דווקא בתקופת ממשלת נתניהו? אני אומר להם, אחים שקמנו בתקופת ממשלת בנט, כי צפינו שהשנים הקרובות הולכות להיות קשות. ואז הוא כרגע בטמפרטורות כאלו...
רגע, ושאלת ביניים, זה אומר שכבר אז, מן הסתם חשבת שממשלת בנט היא הממשלה הלא נכונה למדינת ישראל?
אני חשבתי אז, שלהקים ממשלה עם ראש ממשלה, שהוא עם מפלגה של 6 מנדטים, זה להסתכל לקצר טווח. זה מה שנקרא כשר, אבל מסריח. במובן הזה, שזה לא מסתכל רחב על זה, אפרופו פוליטיקה של הכנסת אורחים, שיש אנשים שנשארים מחוץ לשולחן. ובחברה הישראלית של היום, זה מצב לא טוב ומסוכן. למה? אנחנו בהשתנות. אנשים פה מפרשים אחרת מהי מדינת ישראל. אפשר את זה להסדיר, גם על ידי זה שנחדש את הברית, גם על ידי זה שנייצר כללי משחק.
ברית בין מי למי?
אבל לא ברית בין אזרחי מדינת ישראל, בשני מעגלים. קודם כל אני חושב שבין האזרחים היהודים במדינת ישראל, צריך לשאול את עצמנו, לחדש את מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו חושבים, הייעוד של המדינה והעתיד שלה, ברית עם כל האזרחים, וזה כולל את הערבים. ואתה יודע מה, בצלאל? אנחנו גם אמרנו, אפרופו המשבר עכשיו, כי יש דברים שאי אפשר להסדיר בברית, ולכן צריך ללכת לאמנה, לכללי המשחק. אני ואתה יכולים להסכים שזו מדינה שצריכה להיות עם ערכים יהודים.
אבל אתה יודע, יואב, אתה לא הראשון, יואב ולר, אתה לא הראשון שבא ומנסה להציג איזושהי אמנה בין כלל האזרחים, ימין, שמאל, חרדים, דתיים. זה לא הצליח עד היום, אין סיבה אמיתית כדי שזה יצליח גם בעתיד. כי בסוף כל אחד מתבצר בעמדתו. החרדים לא יהיו מוכנים שיכפו עליהם מדינה לא יהודית, כי לשם הליברלים רוצים להוביל אותנו. החילונים לא מוכנים מדינה שיש בה סממנים יהודיים, כי זו כפייה דתית או הדתה, כפי שכינו את זה בשנים האחרונות. אז לאן כן אתה יכול להוביל את השיח הזה, וברמה שגם, אתה יודע, בטח כשאנחנו בתקופה כל כך סוערת, ותכף נדבר על זה, איך אתה יכול להוביל מהלך שמושיב קצוות, וגם אומר, טוב, הסכמנו על א', ב', ג'.
שני דברים. אחד, בניגוד למאמצים שהיו פעם, אנחנו לא הולכים וכותבים אמנות, אנחנו מגייסים את ההמונים. אנחנו כרגע 6,000 אנשים, ואנחנו רוצים תוך שנתיים שלוש להגיע ל-300-400 אלף ישראלים מגוונים. אז קודם כל זה תנועת המונים. שתיים, זה אמור להיות פרוגרמה פוליטית, זה אמור להיות כוח פוליטי, שכל אחד משפיע על המפלגה שלו ואומר לה, אני רוצה פוליטיקה של הכנסת אורחים, כלומר, ממשלה כמה שיותר רחבה, שחותרת להסכמות רחבות. פוליטיקאים הם אנשים גמישים. אם יראו שהעם זה מה שהוא רוצה, הם ישתנו. ולגבי הדבר השני, ותכף ניכנס למשבר הנוכחי, אבל אני חושב שבניגוד למה שאמרת, רוב הישראלים הם לא בקצוות. רוב הישראלים הם דווקא רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, כל אחד עם...
ורוב הישראלים, 64 מנדטים, גם הצביעו לממשלה ימין מלא, מלא מלא, כמו שזה נקרא, והם רוצים שהממשלה הזאת תוביל מהלכים, ותעשה רפורמה, ותעשה הרבה דברים, והם לא רוצים לתת לאלה שניהלו את המדינה עד לא מכבר, כולל באמצעות מערכת המשפט, שהם יהיו מעורבים בדבר הזה. שוב, אני לוקח את זה למקום של ההקצנה, אבל שם אנחנו נמצאים, ואתה יודע מה, אני אחריף את השאלה, אתה מדבר על איך תראה המדינה ב-25 שנים הבאות, איך פותרים את המשבר הנוכחי?
אז בוא נדבר על המשבר הנוכחי.
כן.
כמה דברים. קודם כל, הממשלה הזאת הפסיכה רפורמה, ועל כן בעיניי צריכה להיות רפורמה. אני לא שמעת אותי מתווכח על זה. שתיים...
כלומר, אתה בעד, אתה בעד הרפורמה.
כן, יותר מזה שאני בעד הרפורמה, אני חושב שלשלול את הלגיטימציה מממשלה נבחרת, לעשות רפורמה שהבטיחה, זה לא דמוקרטי, ועל כן זה ממש לא חשוב אם אני בעד או נגד הרפורמה. אני קודם כל חושב שהבטיחה זה צריכה לעשות רפורמה. מכאן, עד לעשות רפורמה כל כך מרחיקת לכת שאנחנו רואים בסקרים, כן רואים סקרים, כמעט בכל עיתון, נגיד בגלוב, שהוא עיתון מאוד אובייקטיבי ומקובל גם על הציבור הימני, לא. הציבור לא רוצה רפורמה כל כך מרחיקת לכת, בוודאי אם זה קורע לחתיכות את העם, ופה אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהציבור החרדי והציבור הימני כן צריכים להתעורר. יש חרדה גדולה ואמיתית, ובצל אני מציע להפסיק לדבר במונחים של פריבילגים או שלטו במדינה, הרי יש פה כבר 40 שנה כמעט שלטון ימין, ובהחלט
היו בעיות. שלא בהחלט שלט.
לא, אבל אתה יודע, אבל מה אתה מאשים אותם? אתה יודע, היה ראש ממשלה שקוראים לו בנימין נתניהו, תלך אליו, אבל עדיין אני לא רוצה גם להתעלם מהכאב הגדול של הציבור הימני, דווקא אני ממש לא רוצה להתעלם. אני רק אומר, אני אומר בסלונים, אני חורש את הארץ, אני מדבר עם כל הישראלים, ואני אומר גם לאחי החרדים, כדי שיבינו את הדימוי של מה שקורה עכשיו, כי הם לא באירוע. דמיינו שהיו שורפים לכם חלילה את בתי המדרשיות בתחופתכם, גם אם אחרים לא מרגישים את זה. כך מרגישים אנשים כרגע בתל אביב, ברעננה, בכפר סבא, בשוהם, בנתניה ואני לא יודע מה, ובצפון שמפגינים. זה...
אני אגב לא מתעלם, אני לא מתעלם מה, נקרא לזה, הכאב או הזעקות, או באמת מה שמפריע לאנשי השמאל, כי אני מדבר עם שמאלנים, אני שומע את זה, ואני מאמין שמפריע להם, לוקחים להם את המדינה, וכל אחד רואה את זה גם בזווית אחרת. אבל שיבואו לדבר, אומרים להם, בואו להידברות ואין עם מי לדבר, גנץ ולפיד עוצרים כל מהלך של הידברות. אז מי מנהיג את המאבק הזה?
שני דברים על זה. אחד, קודם כל, עלית פה על נקודה. ככל שהמחאה נמשכת יותר, ובעיניי, לוין ורוטמן מחזיקים מאוד מאוד חזק, קו מאוד תקיף, ואני לא חושב שהם נהנו למה שהנשיא הציע, כולל שבועיים, כולם מה הוא ביקש, שבועיים לעצור רגע את החקיקה כדי להשיב את האמון, אתה צודק שהמחאה צוברת תאוצה מלמטה, והמנהיגים הפוליטיים של המרכז שמאל הרבה יותר חלשים. אבל אני חושב שרגע, שאלת מה צריך לעשות עכשיו, אני חושב שרגע צריך להבין, אנחנו הולכים לשבועות מאוד מאוד קשים, וחלילה למשבר חוקתי, וצריך להבין. זה אירוע שכולנו נצטער עליו. אני ממש קראתי לאחרונה בספר ירמיהו, 100 שנה אחרי חורבן ישראל, איך ביהודה הצטערו ובעצם לא זכרו למה בכלל קרה חורבן ישראל, ולמה הם לא עזרו ולמה הם לא סייעו. אנחנו עלולים להגיע למקומות, אתה יודע, יום הזיכרון הזה ויום העצמאות, יכולים להיות נקודות על חזור עבור המדינה הזאת, ולכן, צריך, קודם כל אנחנו כולנו כאזרחים, צריך כל אחד להגיד לפוליטיקאי שלו, משוגעים, תעצרו שנייה, אנחנו רוצים פשרה, אנחנו לא רוצים לקרוע את הדבר הנפלא והמופלא הזה במדינת ישראל, ואני אשכרה חושב שיכולה להיות פה מדינה יהודית.
ואני הולך לקיצון שוב פעם, כי הממוצע הימני, המצביע הימני הממוצע אומר, בחרתי בממשלה על דעת זה שהולכת לרפורמה, אני רוצה את הרפורמה, אני מרגיש שפגעו בי באמצעות מערכת המשפט שנים ארוכות, אני גם חושב שהאמירה הזאת צודקת בעיניי כאדם חרדי, וצריך פה שינוי. זה שלא מתאים להם, הם לא רוצים, אפשר לדבר על הכל.
אתה אומר, בצלאל, בעיניי, קודם כל, אני מה שהייתי אומר, אם הייתי המנהיג של ציבור ימני או ציבור חרדי, אומר, תראו חבר'ה, אנחנו רוצים לנהוג באחריות. נקבל 70% מהרפורמה, עזבו, 60% מהרפורמה, מה שלא חלמנו עליו בעבר, אבל היא תישאר יציבה, כי הרי אם בבחירות הבאות, החברה הערבית תצביע 70% לדוגמה, זה יכול לקרות.
כן, סיכוי מאוד לא, נמוך. לא, מאיימים עלינו עם הדבר כן, הזה של הערבים הרבה מערכות בחירות.
לא, אבל אל תשחק כל מה שאני אומר. בסוף, 40,000 קולות, והתוצאות של הבחירות לא היו כמו שהם היו. אל תשחק, כמו שעשו באוסלו אגב. אל תשחק.
אבל בוא לא נתעלם, לא נתעלם גם כן מהשינויים הדמוגרפיים המאוד מתקדמים שמתרחשים כאן בין גוש ימין לגוש שמאל, ללא קשר למה שקורה בגוש הערבי.
על אחת כמה וכמה. אתה בצלאל, אני חושב שאתה רוצה גם אתה, את אחיך, שוב, מה זה מהשמאל?
לא, אני מדבר פוליטית עכשיו, לא, אני לא מדבר עכשיו נגד השמאל או משהו כזה, אני אומר פוליטית, פוליטית, הגוש הימני הולך וגדל ויגדל עוד יותר, כלומר, הימין לא באמת צריך איזושהי פשרה עם השמאל, יכול לקדם מה שהוא רוצה לבד, וזה גם ימשיך, אתה אומר, אולי בבחירות הבאות.
לא, אני חולק עליך, בצלאל, בעשר שנים הקרובות אני חושב שזה ניתוח לא נכון, עובדה שבארבע מערכות בחירות, עד הבחירות האלו, ששוב, זה ממש ב-30-40 אלף קולות, הוא לא הצליח להרכיב ממשלה, זה לא היה סתם. לכן אני חושב שדווקא אסור, כולל האוכלוסייה החרדית הקדושה בעיניי, צריכה להבין שללכת עד הסוף יכול להיות אחרי זה לכולנו בומרנג. ולכן אני אומר, לא, גם אתה יודע, לא ניתן, הרב קוק דיבר על זה, שלמדינה יש שלוש זרועות או שלוש נשמות. הקודש, שזה לומדי התורה, האורתודוקסיה, הלאום, שזה מה שנקרא הציונות, והוא דיבר על האוניברסליות הליברלית, על זה שאנחנו גם חלק ממשפחת העמים, וככה הכלכלה שלנו פורחת, וככה הייטק פה פורח, ויש לנו צבא מדהים. למה להרוס את זה? אפשר לעשות רפורמה שמנהיגים אמיצים יגידו לציבור הימני, תראו מה זה, אנחנו עושים משהו שיחזיק ל-10-15 שנה, כי זה בהסכמה רחבה, ומנהיגי השמאל, ופה אני מסכים איתה, יצטרכו גם לתפוס אומץ ולהגיד, חברים, הם ניצחו בבחירות, ועל כן יש רפורמה, היא לא משנה לחלוטין
את כללי המשחק. רק שבשמאל אין מי שיגיד את זה. רק שאין בשמאל מי שיגיד
בימין.
את זה. גם בימין?
גם בימין, גם בימין. אף אחד לא אומר, אני לא שמעתי מנהיג חרדי
לא.
שאומר את זה.
לא, החרדים יושבים בשקט לא בסיפור של הרפורמה, אתה יודע, הם עושים להם כן, את העבודה בשקט
יודעים,
בלי שהם מעורבים.
אבל אנחנו יודעים גם שהם לוחצים מאוד מאוד חזק להעביר אותה על מלא
ברור,
מלא.
ברור, כי הראשונים שזעקו נגד הדיקטטורה של אהרון ברק, היו החרדים לפני 30 שנה, הם הראשונים שנפגעו, המיעוט הראשון שנפגע.
אבל זה יכול להיות בומרנג, אתה יודע, אני עשיתי עכשיו בחריפות נגד הסרבנות, ממש, אני חושב שזה פשוט מהלך מסוכן שאין דרך חזרה ממנו. אבל בוא נגיד את האמת. חלק מהמוטיבציה של הרפורמה הזאת הוא לפתור מאות אלפי ויום אחד מיליוני ישראלים משירות בצבא. עזוב אם אני מסכים או לא, יש מורכבות.
זה בסך הכל להגן את מה, לא, זה בסך הכל להגן את מה שקיים עד היום כבר הרבה מאוד שנים.
בסדר, אבל מה שקיים עד היום...
בצורה חוקית ומסודרת, מה שאולי גם יוביל, ואפרופו הסרבנות, גם יוביל אולי להקמת צבא מקצועי, שהיו מי שהשתעשו ברעיון הזה בעבר, ואולי הכל יראה אחרת.
בוא לא ניכנס לזה. זה כל מה שאני אומר. כן. כל מה שאני אומר זה אנחנו, הסכמה רחבה, לדעתי תוציא את כולם, לא את כולם, את הימין, 60-70% מרוצים, את השמאל, 30-40% מרוצים,
וכל היתר ימשיכו לצעוק ולהפגין ולעשות פה את
ה... בסדר, ולאט לאט זה ידעך. אבל בואו רגע נהיה יותר אחראים, כי אני אומר לך, תזכרו את התאריך הזה של יום הזיכרון ויום העצמאות, שמה הלב של כולנו הולך לכאוב, כי אני לא בטוח שלנו כבר, אם אנחנו גולשים, וזה הציבור הימני חייב להבין, למשבר חוקתי שאנחנו לא מאוחדים, אנחנו עושים את הטעויות שלפני אלפי שנים אבותינו עשו, ושמדינות אחרות עשו, בדיוק בכניסה לרבעון הרביעי. ולכן, אנחנו מנסים להעיר את העם. כמה שאנחנו יכולים בכוחנו להגיד, תלחצו על הסכמה רחבה, מבלי לוותר על הרפורמה עם התימני, ומבלי לוותר על הזכות שלך להגיד, אל תדרסו אותי כשמאלני.
הדוקטור יואב הלר, יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, היה מעניין, מרתק, תודה לך, ונקווה באמת שהעניינים ירגעו. חשוב לכולם.
תודה רבה, בצלאל.
תודה, בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.